חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל מאזינינו היקרים. השבוע פרשת כתיסא, אחת הפרשיות שבעצם בה מסופר על אחד המשקעים הגדולים שהתחוללו בהיסטוריה של עם ישראל, ועד היום אנחנו נפקדים על כך, והוא חטא העגל. ולכן אנחנו נדבר על פרשת השבוע, על אחד הנושאים החשובים ביותר בחיי האדם, עד כמה חובת האדם להכיר בחולשותיו. התורה מספרת לנו, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואם כן, אהרון הולך ואומר להם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם בניכם בנותיכם, ואכן כך עשו, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב, והביאו אותם לאהרון, לקח אותם, זרק אותם לאש, ואז נוצר העגל, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מוריי ורבותיי, כשקוראים כזו פרשה, ישנה פה קושי גדול מאוד להבנת הדברים. ושאלת השאלות, וכדי שנעמיק בשאלה אנחנו נפרט, אבל מהות השאלה, הייתכן שדור דעה שאמר לקדוש ברוך הוא, ככה אומר למשה שיעביר בשמם כל אשר יאמר השם נעשה ונשמע, לאחר 40 יום מגיעים למצב שהם אומרים אלה אלוהיך ישראל על עגל הזהב? פלא פלאים, איך אפשר? וזה בעצם מתבטא, השאלה הזאת בקצרה, בפרקי אבות דרבי נתן בפרק כף, באחד הביאורים של בני אמי נחר ובי, אלו ישראל שעשו את העגל. כדי להעמיק בשאלה, אני חייב להקדים, על מי מדובר? על איזה מצב עם ישראל חווה באותו תקופה? ולכן נדגיש רק חלקם של הדברים, רק כדי שנבין את עומק השאלה, עד כמה צריכה להדהד בלב כל קורא פרשה כזו. אחד הדברים, הדבר הראשון, כותבת התורה בפרק י' בשמות פרק י', וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן 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 שם ישראל נגד ההר. רש"י מביא את המחילתא של רבי שמעון בר יוחאי, ששם כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, להלן כתוב ויסעו בני ישראל ויחנו בני ישראל. לא כתוב בלשון יחיד, בכל מקום בלשון רבים, כיוון שנוסעים במחלוקת, חוני במחלוקת. אבל במעמד הר סיני מה זכו? ויחן שם. חניה אחד ניתן בליבם כדי שיאהבו זה את זה ויקבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד. זכו להגיע לדבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל. זאת אומרת, היו מרוממים מעל כל מצב שחוו במעמד הר סיני. הדבר השני, הגמרא מספרת, אומרת במסכת שבת בדף קוף ומבב עמוד א', שכאשר עם ישראל עמד בהר סיני, פסקה זוהמתו של נחש מהן. והזוהר מוסיף לפרשתנו, שכאשר פסקה זוהמתו של הנחש מהן, פסקה מיתה מן העולם. זאת אומרת שהגיעו לדרגה מרוממת כזאת, כמו אדם הראשון לפני החטא, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זו הדרגה שהגיעה עם ישראל במעמד הר סיני. הלשיך הקדוש כותב על סמך הגמרא הזאת, שזהו הפשט, איך הם זכו להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד? כי פסקה זוהמתו של נחש מהן. שברגע שאין את היצרים, אין מחיצות, כל הלבבות מתחברות כאיש אחד בלב אחד. ובזה הוא מיישב איזו שאלה שאנחנו נזכיר אותה לאחר מכן, שהוא שואל, איך ייתכן שכתוב שכלל ישראל עומד על הר סיני? איך עומדים כלל ישראל? לא ייתכן, לא ייווצר בעולם, שלא יהיה מתוך מאות אלפים, מישהו חולה, מישהו לא מסוגל, מישהו אין לו יכולת, וכולם בלי יוצא מן הכלל, אנשים, נשים וטף, השתתפו במעמד הר סיני, זה לא דבר נורמלי. אומר הלשיך, אבל אם פסקה זוהמתו של נחש מהן, אין קושיות כבר. אבל אנחנו נבאר עוד הסבר נוסף. דבר שלישי, הגמרא אומרת במסכת שבת בדף פח עמוד ב' על הפסוק, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר עשן, וירע העם וינועו ויעמדו מרחוק. אמר רבי שועה בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור השני איך קיבלו? אומרת הגמרא, הורי טל שעתיד להחיות במיתים ויחיה אותם. בנוסף לכך מוסיף רבי שועה בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחוריהם 12 מיל. 12 קילומטר היו מתרחקים אחורה מרוב הפחד, מרוב הקדושה ששרתה באותו מעמד. והיו מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר מלכי צבאות, ידודון ידודון. זאת אומרת, שעם ישראל במעמד הר סיני הגיע לשיא הקדושה. איזו השראה של קדושה. נשמתן פרחה מהן בכל דיבור ודיבור. התרחקו 12 קילומטר בכל דיבור ודיבור. זאת אומרת שחוו מעמד אדיר, עוצמתי, שלא היה כמותו ולא יהיה כמותו. דבר רביעי, כתוב במחילתא שרבי שמעון ורשי מביא בפרק כ' פסוק ט"ו, וכל העם רואים את הקולות, מלמד שלא היו סומין. אחרת איך הם רואים? חייב לומר שלא היו סומין. וממה שנאמר, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, מלמד שלא היו בהם טיפשין. וממה שכתוב, מן השמיים ישמיעך, מלמד שלא היו חרשים. וממה שכתוב, ויענו כל העם יחדיו, מלמד שלא היו בהם אלמים. וממה שכתוב, אתם ניצבים, מלמד שלא היו בהם חיגרים. ומניין שלא היה בהם אחד חושש בראשו וחש בשיניו, תלמוד לומר ואין בשבטיו, כושל. זאת אומרת שבמעמד הר סיני התחוללו ניסים ונפלאות נגד הטבע. חרשים, אלמים, סומים, חגרים, משותקים, הכל נעלם בבת אחת. כלל ישראל חזר לבריאות איתנה, שיכלו כלל ישראל להשתתף במעמד הר סיני. זה אגב התשובה הנוספת על שאלת הלשיך הקדוש, איך ייתכן שכולם ישתתפו ולא ייווצר, שלא יהיה אחד חולה, אחד מאיזה סיבה שלא תהיה, התשובה היא שנעשו ניסים ונפלאות, דברים נגד הטבע, שפתאום בן אדם שלא ראה כל ימיו, נולד סומה, נולד עיוור, ופתאום העיניים נפתחות והוא רואה. חירש שנולד חירש, אילם שנולד אילם, פתאום פיו נפתח, אוזניו שומעות. חוו כאלה ניסים ונפלאות במעמד הר סיני, בכדי לקבל את התורה. דבר חמישי, גם כתוב במחילת עבירה שמביא, וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים? רואים את הלפידים, מובן. אבל רואים את הקולות ואת הלפידים. את כל השופר ואת הרי השם. כותב המחילת, התורה מקישה ראיית הקולות כמו ראיית הלפידים. ראיית הלפידים זה דבר שבחוש. אבל ראיית הקולות זה לא דבר שבחוש. את כל השופר זה לא דבר שבחוש, את הר העשן זה דבר שבחוש. ללמדנו שמה לא שלא שייך מצד הבריאה לראות, הם במעמד הר סיני כן ראו. נגד הטבע, נגד המוסכמות. זה היה מעמד הר סיני. ודבר שישי בנוסף לכך, אומרת לנו הגמרא בדף בשבת, מסכת שבת דף פחת עמוד א', על הפסוק שנאמר, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, דרש רב סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, אבל כיוון שחטאו, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופירקו את הכתרים. עוד נאמר שם בגמרא, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רזה, שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברשע עשה, עושה, והדר לשמוע. ללמדנו שעם ישראל זכה במעמד הר סיני לדברים שאין לתאר ולשער. דור דעה עומד במעמד ההיסטורי הגדול ביותר שהיה בתולדות בריאת העולם. עם מחזות וניסים ונפלאות שאי אפשר לתאר ולשער. וזה רק מעט מן המעט מה שאנחנו אומרים. ועלו והתעלו לדרגות כאלה גבוהות, עד כדי כך נתאר לעצמנו כאדם הראשון לפני החטא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כמו מלאכים היו, הגיעו לדרגות שכל כלל ישראל, נביאים, קדושים, תאורים, כאיש אחד, בלב אחד, הכל נגד הטבע. זה גדולתם של עם ישראל באותו מעמד של הר סיני. נו, עכשיו אנחנו ננסה להבין. איך אחרי 40 יום רואים שמשה רבנו בושש, לפי החשבון הם טעו 6 שעות לסיום 40 יום, שעלה משה רבנו להוריד את הלוחות, ובאים ומבקשים, עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. וכשהעגל נוצר מתוך האש, עגל הזהב, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. איך אפשר להבין כזה דבר? איך אפשר? איך אפשר לדבר על גדולי עולם שאין לנו בכלל מושגים לתאר את המעמד הגדול הזה? איך מגיעים תוך 40 יום להידרדרות עד שאול תחתית, ולקחת עגל של זהב, דבר דומם, שהיום אנחנו ודאי לא יכולים אפילו ולא מסוגלים אפילו להבין איך בני אדם עובדים לדברים גולמיים, דוממים, ואומרים אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים. הרי זו שאלה שאי אפשר לעבור את הפרשה. אי אפשר. אבל מוריי ורבותיי, כדי להבין את הדברים, אנחנו נדבר ונראה באמת כמה הדברים הם אקטואליים. הגם שנראה לנו שלו אנחנו הקטנטנים היינו, לא היינו מסוגלים להגיע לכזה מצב, אבל זו הטעות. הנה בטבעם של בני אדם לפתוח בעצמן וביכולתן, ולזאת האדם מרשה לעצמו לעשות דברים ומעשים שיש בהם חשש סכנה, אך פותח שלי זה לא יקרה. כי אני חזק, זחלטן, שולט על גופי ומעשיי. ולדוגמה, אנחנו ניקח אחת הדוגמאות שזועקים עליו כל גדולי הדור בימינו, ואף רבים פה, הרבים פועלים לערוך כנסי התעוררות בענייני פיגעי הטכנולוגיה והתקשורת שאינה מבוקרת וחסומה כהלכה, אלא פרוצה לכל דבר ועניין. והרי אין ספק שאנו מדברים כלפי מי שמשייך את עצמו לקהל שומרי התורה והמצוות. לא מדברים על אדם מופקר, לא מדברים על אדם שאין לו קשר בכלל ליהדות ולתורה, כי על זה אנחנו לא מדברים. אבל אנחנו מדברים על אדם ששומר תורה ומצוות, ולמרות זאת יש לו את הביטחון שלי זה לא יקרה, והוא שולט על עצמו והוא לא ייכשל. אולם לצערנו המציאות טופחת על פנינו. אנו עדים למראות, למחזות ומללות, כאשר אותם מחזיקי המכשירים האלו בכל רגע נתון נצמדים לקופסה השחורה ומבלים את זמנם ודעתם בכל שטות שאחד כותב לחברו, ומתעדים כל תנועה ואמירה שאחד מהקבוצה עשה, וסביב זה מתנהלים החיים. ובפרט כאשר גם האישה מחזיקה אותו מכשיר, ובדרך כלל יש שוויון זכויות, הרי כאשר מגיעים לבית המחזה הנפלא שמצטייר לעיני כל, שכל אחד שקוע וצמוד לקופסה השחורה שלו, ונעשית שיחת אלמים בבית. וכן הדבר כלפי בניהם, שמאוד מפריע להורים שהילדים מפריעים להם באמצע. כל המשפחה הופכת להיות מופרדת. חוסר אהבה, חמימות, חינוך. ביות והדבר הראשון זה המכשיר שמנהיג את חייו של האדם. זאת ועוד, לא רק סכנת חיי הרוח אשר תמון בחובו, מאחר ואין חסימה, הרי יכול לקפוץ כל סוגי הפרסומות או חדשות ביחד עם כל מראה העריות ואלימות אשר צד עינו של האדם, ומרוב שעמום פעמים רבות מסקרן אותו במה דברים אמורים, ואידך זיל גמור. כאשר בפועל רבים חללים הפילה ונהרסו משפחות וחוסר שלום בית. ולפי כל המחקרים בעולם, גם של גויים, כולם הגיעו למסקנה שהחשיפה הזאת הורסת ומקלקלת ומשפיעה על התנהגותו של האדם. מלבד כל הרוחניות הזו, אף גם זאת כל נסיעה על הכביש אשר נוסע ברכבו היא סכנת חיים של ממש, לא ולסובב אותו, מאחר ואינו יכול להתאפק לכל צפצוף שהוא שומע, כאילו הדבר כרוך בפיקוח נפש, וחייב להסתכל ולהסיח דעתו מהנהיגה ומהקורא בכביש, ובכך מסכן חיי בני ביתו והסובבים אותו. כאשר אנו עדים לאחרונה אסון האוטובוס של קו 402, שנהרגו שישה ונפצעו עוד אחרים, ושישיח דעתו וסתה מהדרך, כי בשבריר שנייה קורה אסון. מוריי ורבותיי, זה רק דוגמה. ולזאת באה פרשתנו, ללמדנו. הנה אין גדול מדור דעה. ואף לאחר שזכו לכל ניסי יציאת מצרים, ומעמד הר סיני, והגיעו לדרגות הגבוהות ביותר ששייך להגיע בן אנוש. ולמרות זאת, ירדו עד שאול תחתית, ומאמירה של נעשה ונשמע, הגיעו למצב שאומרים, אלה אלוהיך ישראל, ללמדנו שהן בקדושיו לא יאמין. וחובת האדם להכיר בחולשתו, והשוטה בוטח בעצמו, ולבסוף נופל לשאול תחתית, ומאבד עולמו בעולם הזה ובבא. כי האדם נוצר אפר מהאדמה, ולכן שמו אדם, בכדי שידע שאותה אפרורית מלווה אותו כל ימיו עד זיבולה בתריתא. זה המסר של פרשת השבוע, שאסור לאדם לבטוח בעצמו, אין מושג כזה. כל אדם יכול ליפול לשאול תחתית. ברגע שאין לו סייגים, ברגע שהוא לא יודע להיות זהיר ונזהר, אז הוא נתון ליפול ביד יצרו. ואם מדור דעה, ש-40 יום לפני כן היו כאדם הראשון לפני החטא, כמלאכי השרת שהקדימו נעשה לנשמע, עם כל הניסים והנפלאות, הידרדרו תוך ימים ספורים, לומר על עגל הזהב, אלה אלוהיך ישראל, מה נאמר אנחנו אזובי קיר? הייתכן שיהיה מישהו שיכול לבוא ולומר ולהתיימר, שיכול לפתוח בעצמו, בשליטתו, על יצריו, על תכונותיו? שם זה הטעות. בזה נבין דבר נפלא. אם אני תמיד מעמיד את השאלה הזאת, כשמתבוננים מעמד הר סיני, כזו הכנה, כזה מעמד אדיר, כאלה ניסים ונפלאות, ולבסוף, מה הן המסרים? לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד. אנחנו מדברים על דור דעה, מדברים על מלאכים, על נביאים שהגיעו במעמד הר סיני לדרגה כזאת. איתם צריכים לדבר על רציחה. נתאר לעצמנו שניקח את גדולי ישראל ונדבר שיחה קשה מאוד על רציחה, על גניבה. הרי זה דבר יהיה, אין שטות גדולה מזו. מה המקום לדיבורים האלה? וזה היה במעמד הר סיני. התשובה היא, זה המסר. הקדוש ברוך הוא מסר לעם ישראל במעמד הר סיני. אני אומר לכם, גם שעכשיו, כרגע אתם נמצאים כאדם הראשון לפני החטא, ובדרגה של מלאכים, ועם כל הניסים והנפלאות, תדעו לכם שאתם צריכים להיות זהירים ונזהרים שלא להגיע ללא תרצח. כן, כן. לא מופקע הדבר. אם לא תהיו זהירים, מהדרגה הגבוהה ביותר, אתה יכול להגיע לשאול תחתית. זה המסר של עשרת הדיברות במעמד הר סיני. והראיה לכך, כמו שמצינו בחז"ל, על יוחנן כהן גדול, שימש 80 שנה ככהן גדול. מוריי ורבותיי, 80 שנה היה כהן גדול. הוא לא התחיל לפני גיל 20, כי הוא צריך להיות נשוי, צריך להיות בוגר. אז זאת אומרת, אנחנו מדברים אחרי 80 שנה שהיה כהן גדול, בערך מסביבות גיל 100. שהרי כתוב ומבואר בחז"ל, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, אם הוא לא ראוי לכך, הוא לא גומר את שנתו. כמו שהיה בבית שני, שרבים רבים 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 מתו כי לא החזיקו יותר משנה. כל אחד שנכנס מת. והוא 80 שנה נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. ולמרות כל צדקותו, סוף ימיו הלך להיות סדוקי בגלל הספרים החיצוניים שקרה. הן בקדושיו לא יאמין. אסור לאדם להאמין בעצמו עד רגע האחרון. אדם צריך להכיר את החולשות שלו. ועל כך הגמרא מספרת לנו במסכת קידושין בדף פא עמוד א'. שהיו שלושה מגדולי עם ישראל, שבטחו בעצמם, והיו בטוחים שיצרם בידם, והם שולטים על יצרם. והגמרא מספרת לנו על שלושה מקרים. על רב עמרם חסידה, שמסופר שמה שפעם אחד היה צריך לבדות איזה שבויות, ויעלו אותם לעלייה של רב עמרם. וכדי לעלות לשם צריך הרי סולם, ויעלו אותם, והוא ביקש שיוציאו את הסולם, כדי שלא יהיה אפשר לעלות אליהם. והנה היות והייתה ערובה מהבית לעלייה, עברה שם אחד מהשבויות, והוא ראה אותה ביופיה, והתגרה בו יצרו, והלך ולקח את הסולם, והביא אותו לכיוון העלייה, שהגמרא אומרת שהסולם הזה היה צריך, המשקל שלו היה צריך 10 בני אדם להרים אותו, ומתוך הגירוי שלו של היצר, הוא הרים את הסולם הזה לבדו, והביא אותו לעלות לעלייה, והתחיל כבר לעלות, הגיע לאמצע הסולם, ומן השמיים רחמו עליו ונתן בו התעוררות, והתחיל לצעוק, יש שריפה, צעק בקולי קולות, רב עמרם נשרף. שמעו השכנים ויצאו מהר, כדי שיוכל להתגבר ולא יגיע למצב שהוא יעלה עד למעלה להיכשל. ובזה הוא ניצל. מעשה שני אומרת הגמרא, הרבי מאיר בעל הנס, שהיה צוחק על עוברי העבירה והיה אומר, אני לא מבין, איך אפשר להיכשל ביצר הרע, ריבונו של עולם? מה לשטות זו שהאדם נגרר אחר יצרו? והנה פעם אחד, השטן נדמה לו לאישה יפה מאוד, והייתה מעבר לנהר, ולא היה לו שום סירה כדי לעבור את הנהר. הייתה רק אפשרות אחת להתאפס ולאחז באיזה חבל דק, ולעבור על מצר שממש סכנה של כל רגע ליפול חס וחלילה למוות. ולמרות זאת מתוך היצר שהתגרה בו, הוא הלך וניסה לעבור. כשהגיע לאמצע, אמר לו היצר הרע, יצא בת קול ואומרת לו, שאין לי ברירה, הכריזו עליך, היזהרו ברבי מאיר ותורתו, ולולא זה הייתי מכשיל אותך. לכן אל תפתח בעצמך, אל תצחק על עוברי עבירה, כי גם אתה יכול ליפול. ואותו ועוד מעשה השלישי, הרבי עקיבא, שגם כן היה צוחק על עוברי עבירה, איך ייתכן שאדם נמשך אחרי יצריו? וגם כן אותו דבר, פעם אחת נדמה לו השטן כאישה, שהייתה בראש אילן גבוה, ותעורר בו גירוי, נתגרה בו היצר, והוא התחיל לטפס על האילן, עד שהגיע לחצי האילן, ואז שוב, יצא באמצע בת קול ומכריזה, היזהרו בתורתו של רבי עקיבא, בתורתו, ולכן אסור להמשיך הלאה, להכשיל אותו, אמר ליצר, אם אתה לא תפסיק לצחוק, אני גם אותך הייתי מכשיל. מכך הגמרא מביאה לנו כדי ללמד אותנו. גדולי עם ישראל, גדולי התנאים, קדושי עליון, שהם חשבו שיכולים לבטוח בעצמם, והם מסוגלים לשלוט ביצרם, נפלו באש הנעורת, ונכשלו, כמעט נכשלו, לולא שהקדוש ברוך הוא שמר אותם. ללמדנו, גם דור דעה, יכול להגיע לאלה אלוהיך ישראל. קל וחומר אנחנו. זה כמו שמסופר על החפץ חיים, מסופר שלעת זקנתו בסביבות הגיל 90, היה יושב עם תלמידה בבית המדרש ללמוד, והיה יושב כנגד הפתח של בית המדרש, והפתח היה פתוח. ובאה אחת האחיות של אחד התלמידים כדי לקרוא לו. אז הייתה הולכת וחוזרת מול הפתח, אולי אח שלה יבחין בה, ככה שיצא אליה. ואז החפץ חיים קם, ויצא לפתח, וצעק עליה, אמר, את לא מתביישת, מה את הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת כנגד עיניי, האם את חושבת שאם אני בגיל 90 אין לי יצר הרע? אסור לך לעשות את זה כך. חפץ חיים רצה להנחיל. אין ערובה ואין ביטחון לשום אדם. כל אדם יכול ליפול ברשת. ולא לסמוך על צדקותו, על גדולתו, זה הטעות האנושית הגדולה ביותר. הרי מסופר התפרסם, אני לא יודע, אבל ככה התפרסם. היה אחד שהוא חברותה של הסטייפלר, במשך שנים רבות, והוא היה כבר מעל 70, ולצערנו נחשף לטכנולוגיה הפרוצה הזאת, ועזב את הבית, עזב את אשתו, והלך אחרי איש הזרה, רחמנא ליצלן. מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו, וזה המסר, עד כמה חובתו של כל אדם ואדם. ריבונו של עולם, איך אפשר להרגיש ביטחון ולהרשות לעצמו להיות חשוף לדברים הכי מסוכנים בחיים? זה רק אחד המדגמים, אבל זה בכל תחומי החיים. אדם צריך ללמוד, להבין, להכיר מהם חולשותיו של האדם. וחייב להיות זהיר ונזהר, ובורח מן העבירה ומחשש עבירה, כבורח מן האש. כמו שהגמרא אומרת, סחור סחור אמרינה לנזירה, כדי שלא יבוא לידי מכשול. כי טבעו האפרי של האדם, כוח השפעתו רב על האדם, עדי ביכולתו להופכו עד הקצה השני. ואיזה הוא חכם זה הרואה את הנולד. כי רק זקני העדה אשר להם עיני השכל, רואים למרחוק מה יכול הדבר לגרום בהשפעתו. וחובת השעה להתחזק ולחזק אחרים, אשרה ואשרה חלקו מי שמתגבר על יצרו, ואף גם זאת מסייע בזיכוי הרבים להסיר כל מכשול מביתו וסביבתו ומקהל עדתו, כי רק כך יכול לבנות את ביתו. לא ייתכן שיבוא כל הזמן לבית ותכף הוא צמוד לקופסה השחורה הזאת וכל כולו שקוע שם ואי אפשר לדבר איתו, וגם מדברים איתו זה כלאחר יד. איך ייתכן שהבית הזה יישאר מושלם ולא יתמוטט ולא יתפרק? לכן שומר נפשו ירחק מהם, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.